יום ראשון, פרשת ויקהל. שלום לכם ילידיי, שבוע טוב. אנחנו מתחילים עם מאמר נפלא של הרב הגאון רבי ישראל לייב שליט"א. מהו יהודי? מסר מאלף משני סיפורים על חותן וחתן. צרות אחרונות משככות את הראשונות, מתחיל הרב לייב את המאמר שלו. אבל את מאורעות ספר התורה מכוונים ביזיון ובית הכנסת בקריאת יובל, קשה לשכוח. הסיבות הצדדיות והפרטים הקטנים שמלווים אירוע מפנים לעתים את תשומת הלב לחלקים שהם לא דווקא עיקר העניין. העובדה שהמקרה המזעזע קרה דווקא בקריית יובל, שכונה שדת ודתיים זה נושא טעון, בגלל מה שמכונה השתלטות חרדים על השכונה, שבא מיד לאירוע אופי אנטישמי. גם אף אחד לא יזלג את זה בכל, כל צלול הוא ברור, אבל זאת הייתה אווירה, האירוע השווה ללילה בדולח, לאירופה האנטישמית, והתקופה לטרום ימי המלחמה הוא רק, כולם הרגישו כך. חלק השווה השכונה הקרובים אל החלל, עבור דרך היהודות החרדית כולה, וקלה בראשי המדינה, שאף הם ניצלו את המקרה המבחיל כדי לשדר סיסמאות חובבות מסורת, ומזדעזעות ממתנגדיה, אבל בכיתון צר אחד, מקום שהאמת זועקת בכל פינה, אצל האדם הגדול בענקים, שהאמירות שלו לא נקבעות על פי אווירה, והדעות שלו לא מוטות בגלל אופנת ההמון, הדברים נשמעו אחרת. כששמע מאורעות צר התורה, הגאון הגדול חיים קניבסקי שליט"א, על חילול הקודש הנורא, הוא הצטער מאוד, פנים המהירות שלו בדרך כלל, באור נוגה של לימוד תורה, החשיכו לרגע. עוד לפני שיעמדו אותם חיילים, הוא אמר בבטחה, מסתום מהם היו גויים. אמרנו מה הדברים שלו, מה הוא יהודי ומה המעלה שלו. רב חיים אומר כאן שהוא יהודי רחוק ככל שיהיה. לא מסוגל לעשות כאלו דברים. היהדות היא לא אוסף של דעות, מצוות ומנהגים, שקבוצה מסוימת בעולם נוהגת בהן. היהודי קרוץ מחומר אחר. הנשמה הקדושה שלו שחצובה תחת כיסא הכובד. חלק אלוהי כממעל שיש בה. מרוממים גם את הנמוך שבהם. טפח וטרחיים מעל העם הבין מלך חמור. ולכן קבע רב חיים בנחרצות שמסתום הם היו גויים. ממשיך הרב לייב שכותב שהוא שמע את התגובה הזאת, הוא נזכר בסיפור שהוא שמע על חמיב, מורן פויסק הדור הגריר של אלישיב זצ"ל. המשפחה מצפון הארץ חזרה בתשובה, וכשהתקדמה, והפכה להיות חלק מהציבור החרדי, עברה להתגורר באחת השכונות החרדיות, אבל דבר אחד העיק מאוד היה מהמשפחה. היא לא צריכה להתגבר על הניסיונות הגדולים לא לעשן בשבת. באה השבת, באה מלחמה, מלחמת היצר. הרבה פעמים השם רחי מסתיימה בניצחון של יצר הרע. בצר לה ולמשפחתה פנו אל איש כסגוזיס ברחוב חנן. כששמע הרב אלישיב את פרטי המקרה הזה, הפתיר, בדק את השורשים שלה. המשפחה והמעלבים נדמו, אבל יצאו למסע חיפושים שבסיומו התברר שהסבתא רבא של האישה הזאת מצד האמא הייתה גויה. האישה וילדה התגיירו, ומאז העשר הטוב נפתח, ובא השבת, בא המנוחה. שני הסיפורים האלה, של החותן והחתן, כזה שיגידו רוח הקודש, אני לא מזלזל בזה, אומר הרב לייב. גם אם לא מהסיפור הזה, בהרבה סיפורים אחרים ראינו זה בעיני בשר. אבל בהבנתי, אני אהיה ועדלה, אומר הרב לייב, את הסיפורים האלה הבנתי עוד משהו. המבט התואר של מלכי התורה ושריה הוא, שיהודי הוא לא עוד אדם ששומר מצוות, הוא דרגה אחרת בבריאה, הוא לא רק חי, ואינו ככל מדבר, הוא יהודי. המהות שלו, הנשמה שלו קדושים, גם הלכלוך העבה ביותר, לא יוכל לחסות את הטהרה לגמרי. היא תבצבץ ממקי התינופת ותפרוץ כשתרגיש שירדה עמוק מדי, ותוסתה בזוהמה יתר על המידה. נשמה של יהודי לעולם לא תחלל ספרי קודש, והעשר הטוב שלו, אם ירצה באמת, תמיד נצליח לגבור על עצר עורב ולשמור את מצוות השם יתברך. ואנחנו ממשיכים פה עם הסיפור היומי. נלקח מהאלון הנפלא נר לשולחן שבת, לתוך הספר גשר לעולם מופלא, שיחות עם הרב החסיד אפרים לונדנר. והוא מספר שאת הגאון, רבי מאיר שפירא מלובלין, הוא זכה להכיר, הוא בא כמה פעמים לבנדין, להתרים לישיבת חכמי לובלין. הרב התארח במלון קטן, והייתה ועדה של טבע העיר שישבו ביחד, סידרו רשימה של נדבנים, עשו שום, העריך את כל אחד לפי היכולת הכספית שלו, רשמו ליד כל שם את הסכום שיבקשו ממנו. וככה במשך כמה ערבים ישבו חברי הבת, שהרי במשך כמה היו אנשים עסוקים, והזמינו את האנשים לבוא ולתרום את התורה. בין הבאים היה רב חזקי ספר, יהודי עמיד מאוד, נדבן, שהיה סיתונאי של מוצרי נייר. חברי הוועדה התחילו לספר לו על חשיבות הישיבה, אבל לא הספיקו להגיד לו כמה רוצים מנו, והוא הוציא סכום גדול מאוד, זה היה 500 זלוטי. רמי השפר הסתכל ברשימה וראה שכתוב אצלו 300, הוא נתן כמעט כפול. רמי השפר לא לקח את הכסף, הייתה בו כל כך עדינות נפש. אמר לו, בחזקה, זה לא בסדר. חזקה לנדם, הוא חושב שהוא נותן הרבה. אמר לו רמי השפר, לא, אנחנו לא רוצים כל כך הרבה. כל אחד ייתן לפי יכולתו. אנחנו עשינו שום מה שאדוני צריך לתת גח וכך, לא סכום גדול כזה. אמר לי, בחזקה, אתם עשיתם שום מה על היכולת שלי, כמה אני יכול לתת. אבל על הלב שלי! הלב שלי, אתם לא יכולים לעשות סומה. זה הלב שלי. אך, רבי שפירא כל כך התפעל מהסיפור. גם ספר אותו בפומבי, הוא לא הזכיר את השם, אבל סיפר את העובדה. התפעל כל כך מהסיפור הזה. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. יש פה דברים נפלאים של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה. בתוך האלון הנפלא כל ברמה. הוא מספר על הבית מלון העצמאות שהיה בנתניה, בבעלותו של רבי יעקב שכטר, כמובן שאוכל היה בקשרות מורדרת ביותר. במלון נתחו רק משפחות של בני תורה. פעם באמצע השבוע הגיעו למלון בני זוג שהם לא שומרי תורה, וביקשו להתארח. הם הודיעו שהם רוצים לשלם את הכסף בו במקום, ומראש. שאלו אותם למה, הרי המנהג ששלמים כשעוזבים, אז הם אמרו, אתם תכננים לעזוב את המלון, לא פחות ולא יותר בעיצומה של שבת קודש, אחרון הליצלן. ובשעות האלו המשרד סגור, לכן הם רוצים לשלם עכשיו. שכטר הזדעזע, שהוא שמע את הדברים, אמר שבני הזוג שהמלון לא מתאים להם. אולי כדאי שתחפשו מלון אחר. טוב, בני הזוג יצאו, חיפשו, אבל לא מצאו. אם ככה אמר להם, אני צריך לקשת לאדם גדול שנמצא עכשיו במלון, קוראים לו הרב אליושיב, ואני אשאל אותו האם מותר לקבל אתכם, כשאתם מצרים סברו ותעזבו באמצע שבת. הרב שכטר דופק על הדלת של החדר שלו, הרב אליושיב שכמובן עסוק בלימוד שלו כמו במאה שערים, פותח לו את הדלת, הוא מציג את הבעיה, הרב אליושיב חושב דקה שתיים, ואז הוא אומר לרב שכטר, מה אכפת לך שהם יאכלו כשר כמה ימים? ענה לרד לבני הזוג ואמר להם את התשובה של הרב אליושיב. בני הזוג התרגשו, מחו דמעה מעיניהם. מה קרה? הם סיפרו שהם השתייכו בעבר לדת חסידי גור בפולין. מאורעות השואה העבירו אותם על דעתם השם ירחם, על דעתם ודעת קונם, עד שעזבו את דרך התורה. שאמרו, אנחנו מאוד שמחים שהרב ענה לך כמו שהוא ענה. אנחנו רוצים להגיד לך עוד משהו, שברגע הזה החלטנו לא לעזוב את העולם בשבת, אלא לחכות למוצאי שבת. בסופו של דבר, רבותיי, אותם בני זוג חזרו בתשובה שלמה. ההסבר בתשובה של מאור זצ"ל, אומר הרב זילברשטיין, כפי הנראה, שהבן ישראל לא שותף בשום צד ובשום שלב, באותו חילול שבת של בני הזוג, סך הכל מספק להם אשל. מה שהם תכננו לעזוב במוצאי שבת, זה היה על דעתם, לא היה לו בזה שום חלק, ולכן הוא אמר לו, מה אכפת לך? ואז המשיך הרב זילברשטיין ואומר שהוא נזכר בסיפור הזה, כשלפני סוכס הגיע אליי מנהל מלון, עם סיפור דומה להפליא. בני זוג הגיעו, ביקשו להזמין כמה ימים לשלם הראש, אמרו שרוצים לטרח בסוכת המלון, ולהיות שם כמה ימים, לאכול שם. שאלו אותם למה רוצים לשלם, והם רוצים לשלם עכשיו מראש, למה? כי בקוין לעזוב באמת השבת. וכו לי, גם כאן אמרתי להם כדבריו של מאור נגרי, שמותר לארח אותם, כי הוא לא נעשה שותה בחילול שבת שלהם. ומאידך, סיפרנו פעם, אומר הרב יצחק זילברשטיין, על טלפון בהול שקיבלנו פעם בערב חג הפסח. סיפור מוזר עד מאוד. המדובר היה בקבוצה של יהודים שביקשו לטוס ביום החג בעצמו, לצרפת, כדי לצפות באיזשהו משחק כדורגל. אבל הם התקשרו לפני זה לחברת תעופה, ביקשו להזמין מצות מודרות, לא רוצים לאכול לכם בפסח, אז ישר. כמובן היא אומר שהזמינו גם מרור, יין, חרוסת. וכל יותר המאחרים שלו זה, כי בלילה הקדוש הזה הם היו אמורים להיות במטוס האחרון אל אצלם. אז המשגיח כשרות שהיה לי מותר לספק לו את המוצרים העוברים האלה לחברת אותם פוקרים שטסה בחג כדי לראות שחק כדורגל. הפכתי עולמות, הוא אומר, רבי יצחק זילברשטיין, להשיג את הרב אלישיב. כשענה לטלפון ואמרתי לו את השאלה, הוא אמר שיש לזה חילול השם שאנחנו שותפים פעולה עם האנשים האלה ונותנים להם מזון, אוכל כשר לפסח. השאלה מתבקשת, מה ההבדל בין זה, בין שני הסיפורים? אז הוא אומר, רב זילברשטיין, שאדם שטס במטוס חייב לאכול. אי אפשר להסתדר בלי לאכול. אז אם אלה, כשאנחנו מספקים לו את האוכל, אין לזה שותפות לעצם הטיסה. שאין כן במקרים של המלון, זה לא שותף בשום שלב. אומר שהרב אלישיב בעצמו הסביר את החילוק ואמר שמסתבר שהאנשים, שאותם אנשים שטסו במשחק כדורגל ביקשו להשתיק לסורי מצפון שלהם על החילול שבת וחג בזה שהם אוכלו מצות והרוגים את הגודל, ולכן לא לספק להם את המזון, ולכן יש זה חילול שבת, חילול השם, אם מספק להם את המבוקש. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. מדוע עשר הגרי הלל שליטה על רבה של אופקים ללון בחדר של מרתף ישיבת אהבת שלום? יש פה משהו נפלא, דברים נפלאים שנלקחו מה והוא יבוא ותיפס השמס בגבורוסת. מספרים פה על תקופה של כשנתיים ימים שבא בן משפחתו של הרב פילקוס הצל, כמו תקשר תושבי הקהילה באופקים, לא פגשו את הרב פנים אל פנים, אלא רק משבת לשבת, במשך שבוע יכלו ליצור את הקשר בפלאפון. ואלה שהיו פונים לביתו, הרבנית הייתה אומרת שהרב למד בירושלים, ישוב לקראת שבת. לדברי הרב הלל, שליט"א ראש ישיבת אהבת שלום, אומר שכנראה היה לרב שמשון בשנתיים האלה, חשבון של הערכת גלות, והיא בניגוד כחלק מהשואלים ידע שהוא לומד ברבנית, ידע שהוא לומד שם, אבל גם ממנה ככל הנראה נעלם הסוד הזה, ומעולם נדע לו בפורטרות, ואילו תנאים הוא חי שם מקיימה ולילותיו. איפה הוא התאכסן במשך כל אותה תקופה? מרתף קטן שבמעווה אדמה בבניין הישיבה, שהגודל שלו דלת על דלת אמות, בלי שום חלון או סממן אחר שמכשיר אותו למגורי אדם. יותר מזה אולי זקוק. על הארץ היה מונח מזרון, שעליו ישן והחליף כוח. רוב הלימוד שלו עשה בסמדר שבקומה העליונה, הוא עמד על זה, שאלה היו התנאים הגשמיים כשהוא נמצא שם, אפילו שהפצירו בו שוב ושוב, לעבור לחדר מרווח. כראוי למעמדו בעיני חבריהם ורבני הישיבה, כיבדו את צירובו והשלימו את הרצון שלו. במהלך שעות היום הוא עסק בסוגיות ישר זה הפויסקים, ואילו שעות הלילה עסקו ללימוד בתורת הנפטר. לאמיתו של דבר, תנאי האכסניה שלו, שיותר מהם הוא בכלל נזקק, היא צריכה להיות ישר בבחינת הלם, כי הרי הוא עצמו כמובן מספר על זה כלום. אבל להשגוח העניין זמנת אחד מידידיו להיותו כתון צר, וככה נודע הדבר לבואו אילם. אבל כדי למד איך היא דרכה, אולי כדי למד איך דרכה של תורה ומה גברו מחשבותיהם של אותם עוסקים בה בפערה ודבוקים בה, כל רמח ושסה עבריהם. זה היה אחרי שנה. שהוא התחיל ללמוד שם באבת שלום, וכשישון ביקש מאותו ידיד לעבור עם הרכב שלו ברחוב הראשי, שסמוך לישיבת אבת שלום, כדי שיוכל להצטרף אליו ויצא לאופקים. אותו אחד שידע שהרב אמור להתלטל עם חפצים ועוד מסעות של אחרים, שהוא מיס על עצמו, בטובו ובחסדו, להעביר לבני משפחתם ולאופקים, רוצה לעזור לו, ולכן הוא הגיע סמוך לבניין הישיבה. הוא בריא אצל אחד הלומדים, איפה נמצא החדר, והוא הלך לשם. אבל לפני שהוא התקשר להודיע שהוא בא, כלבדי שנמצא בחדר. אלא שרב שמשון הגיב, כבר אמר, אני כבר מגיע לשם לרחוב, אז אמר, לא, אני כבר כאן, אני בתוך הבניין, ליד החדר. אבל רב שמשון לא הסכים לגלות לו איפה החדר, והוא אמר, כמו שהוא תכף יוצא אליו. הוא יצא אליו עם שתי חבילות, וביקש שיחכה עד שהוא ירד להביא את שר החבילות. בשלב זה החליט אותו ידיד, ולך לחרב כדי לעזור לו, לסחוב את המטלטלין, אבל רב שמשון לא רוצה שיתגלה הסוד בעצור. טוב, העבודה הזאת כמובן נורא חשד, גירתה את הסקרנות, איזה סוד תומן? היחסי הקרבה שלהם אפשרו לו להידחק אחריו לחדר למרות שהוא לא הסכים, ואז שעמד אל הסף של הדלת של החדר, כבהלם מוחלש. המראה שנגלה עיניו היה מעל ומעבר לכל דמיון, והותיר אותו פעור פה ונידם. כמו של החדר היו פזורים בלי סדר חבצים שונים, ביניהם נמצא איכשהו מקום למזרון פשוט שאמון החלאות בצדה אחרת, בלי מיטה, בלי ארון, מדפים, כלום. הכלי תשמישה הספורים היו מונחים בפשטות על המצפה. לא מקום שמתאים למגורי אדם. מה קרה כאן? הוא הזדעק אותו ידיד. למה אתם יושבים על הרצפה? אין כאן מיטה. הרב שקניצוס בכלכלות התנצל בשפה רפה, אמר לו, היום המיטה לא נמצאת. כל מילה אמת, היא לא מצאה באותו יום, אבל גם לא אתמול, לא שלשום ולא מחר, מחרתיים. רבשים שם, אתה אותו ידיד באוזנם, כמי שלא שמעת התנצלות על הרצפה, אתה אומר, אני לא פשוט הגעת היום, המיטה לא נמצאת. אבל הוא הבין היטב שהסוד שעליו שמר לפני הקרובים אליו, גם לפני הקרובים אליו, ויותר, נגלה קו היוסף, והוא מיד הוא בקש כי מתחנן על נפשו, שאל תדבר עם הרבנית, תעשה לי טובה. חבל כן שבאותו הפרק דיורו הרבה מאבני משפחה שלו בירושלים, ההורים, בנים, כמובן שהם הציעו לו ברוחב לב, מקום בדירה ברבע, אבל שהוא התחמק, וטוענה שחבל על הזמן שעלול להתבזבז, שהוא מסתכל אצל אחרים. יש לו כבר איזה חדר באיזה מקום, וככה מיד בסוף הלימוד הוא ניגש לו שם לטוב משהו או לנוח. מיד אחזור ללימוד, ככה הייתה התגובה שלו גם לבקשת לגורמים בהנהלת הישיבה, שכאמור הוציאו לו לא אחת, שכן בחדר יותר מרווח, אבל נתקלו שוב ושוב בסירוב המחרץ. והם, שכה היה יקר, הכבוד שלו ביניהם, נלצו להניח לו לנוג על כחפצו. ואומנם כן, האם רב שמשון היה זקוק למשהו יותר מארבע על ארבע אמות כדי לעבוד את השם בשמחו ובטוב לבו, לשקוט על דלתי תורה ולשגות באבוז אטומים? אלא מאי? לו ידעו בני המשפחה באילו תנאים מדובר, היו משמעים כל מחור, מתקשים להשלים העובדה שהוא שם ככה על הרצפה. ומן הסתם, היה נעלת לקבל את הדעה שלהם כדי למנוע מהם את הצער. המחשבה שהטרת ראשה מניח ראשה לארץ ודי לו בכך. לכן הוא ביקש לא יגלו את זה באוזנם. יפה אמר לו אז אחד מהבנים שלו, שעסק איתו בתורה בסוגיות השעז, במסורת של אהבת שלום עד יום ושעות בוקר, כשהוא נחשף להתנים הגשמיים של המגורים. אבא, דבר הזה מלמד באיזה אלמד ישיק אנחנו חיים. למה? כרמה יספרו אותך, השלחת ללמוד לסרטי רב למינימום של הנאות עולם הזה. שעת המרטף בלי אוויר, בלי אור, אך המזון מזמן, כמה בגלח, לחם שחור, פשוט, קפה רגיל. הרושם, שמתקבל לו של איזה גוף מסוגף ומעונה בחיי צער, בעוד האמת להמיטה הפוכה בתכלית. אתה נראה מאושר, מדושן נונג. ולא מצאת שלווה ורוגע יותר מאותה פינה נשתרת במעבה אדמה, שפך על אותו הולך כפשוטו. האם זה לא מתעתועי העולם השקר? מי שהוציא אותו בסוף מאותו כיתון צער, היה לו אחר מחשורו של ישיבה הגויון רבי יעקב הלל שליט"א, שלא יכל לעלות על דעתו איזו פינה נידחת, היווה לרב שמשון זצ"ל לדירה. במשך זמן רב היה בטוח שהוא מתחסן מקום ראוי. אבל מיד כשנודע לו על זה התחלחל והוא ראה במפגיע להעמיד לו חדר הגון ורואי לפי כבודו. רב שמשון עוד ניסה להתנגד, נאחז בכל כוחו באותו מקום שהוא בחר. בתחילה, אבל הרב הלל שליט"א, שגם לא היה כבודו בתהילתו של רב שמשון בעיניו, היה נחוש בדעתו לאמור, כי בא אליהם על המקום, אני לא מרשה לך לישון בחדר הזה. רב שמשון זצ"ל לא נתרה ברע, הוא נאלץ להשלים רק זה רע. אבל הגשמיות של, של השני רבותיי, איזה משהו היה מסתפק לעצמו במעט שבמועט, במעט שבמועט, כחרון הנוגע לרווחתם של אחרים, גילה מבינוס, רגיש מפותח להפליא. הרי ככה מקובלנו בזמדו של המור הנגון, רב שרוד סלנדו נוצל, שהגשמיות של השני היא הרוחניות שלי. וככה סיפר לי שילד ראייה, שעניין אהבת שלום עסקו שני יהודים בהתקנת ריאות ביום מן הימים לתורת הישיבה, תמד בסמדרש. אחרי כמה שעות הם הרגישו כמה שעות של עבודה, הם פה מרגישים איזה מגע עד הכתפיים, הם מסתובבים לאחורה נטפי זיעה, ואז הם מגלים את הרב פינקוס הידוע, שבידיים שלו שתי מנות אוכל חם, שהלך לקנות במיוחד עבורם, והוא דוחק בהם, להיטיב את ליבם, הם עובדים קשה כל כך בשבילנו, כי מגיע לכם משהו, קחו משהו לאכול. ככה מול החיוך החם והדאגה הכנה, לא יכלו לעמוד. רב כה נכבד וחשב עליהם, רכז במיוחד בשבילם עבור מונות שלא יכול להשיב את נפשם. את אדם של אותה רכבה ידידותית, לא ישכחו לעולם. אותה רכבה ידידותית שאיננה מובחת לצערנו כלפי בעלי מקצוע, סתם יהודים מן השורה שהמילים קשות לפרנסה. והוא שב תכף לאותו כוך של מרתף הבניין, נשכב על הגזרון שמנח על הארץ. ולקיים כי פשוטה מדברי חז"ל, פס במלך פריחה ועל הארצי של מטר הקרמל. יפה אמר הזה ידידו הגויין רבי יעקב הלל שליט"א. רבי שמשון היה בבחינת סולם. סולם הוא צוואר צוב ורואה שהוא מגיע השמיים, פשוט כמשמוע, כי גם היה מקובל גדול. היומן כיוסופו. למרות שהאדם שראשו בשמיים, כולו הקדוש ותאר, בדבקים, חומרות, גדרים וסיבים, ידע להתייחס לכל אחד ואחד. כל ילד וכל בעל הבית וכל בעלי בוס התשוב או בעל תשובה. מסכנים ונידחים כאלה שלפעמים אנשים מתביישים לעמוד עד על אדמותיהם. אילו בעיניו זה היה יהודי שנצטרך לעזרה וזקוק לעידוד. פשוט אין לתאר ולשער את דרגת הירידה שלו מהר אל העם. כמו שכתוב בפסוק, מן ההור אל העם. עד כאן המאמר הנפלא הזה. יש לנו פה, אנחנו ממשיכים עוד מאמר נפלא בתוך מגזין במה שפרסם לא לפני הרבה זמן. מאמר נפלא של הרב פנחס ברייר החליטה. טבע האדם, הוא אומר, רב גיוונים, שגרה היא מציאות משעממת, פעולה שאותו האדם מבצע מדי יום ביומו, הופכת במשך הזמן למצוות אנושי מלומד או משהו טכני, יבש, בלי שום התלהבות, בלי התפעלות. גיוונים בחיים זה דבר נחמד אולי, אפילו חשוב, מכניס צבע לחיים, מאתגר. אנשים אוהבים לגוון לביגוד, בריאות, אחרי תקופה צורים את הבית, יש כאלה שחייבים מדי כמה שנים להחליף אווירה, כמו עבודה, צורך נפשי ולגיטימי. אבל יש תחום שבו הגיוון הוא אסון. בכל הנוגע לבסיס, לשורש, לסגנון ולעבירה של הבית. בית זה לא מוסד שהם מגדלים בו ילדים שאין להם בית משלהם, תוך כדי סיפוק כל צורכיהם, עד שיגדלו ויקימו לעצמם בתים. לא ולא. בית זה מקום שמעצבים את הדורות הבאים, מקום שמחנכים בפוטנציאל גם את הנכדים והנינים. לכן חשוב והכרחי שהילדים יצאו כשהם מצוידים במבנה ושתן, הורים מסודרים, שאותם יוכלו להעביר ולהפיק לדורות הבאים. אנחנו אולי לא מודעים עד כמה אנחנו מעתיקים את האווירה שספגנו בבית של ההורים, אבל בכל צעד ושעל, כמעט עומד בזכרוננו, האווירה של שולחן שבת, ליל הסדר, האווירה של ערב פסח, פורים ושבועות. אנחנו רואים שעל אף שכולם חוגגים אותם חגים, לכל בית יש אווירה מיוחדת שמאפיינת רק אותו. הזמן קריאת שמע של המתיים, האמא, מעמד הדלקת נרות שבת, בני הכפרות, קריאת פשוטי סוכה, ועוד ועוד אין ספור פרטים קטנים שמתחברים לפסיפס של אווירה מיוחדת וייחודית. האבא מעתיק את חוויות הילדות שלו, האמא מוסיפה ומעתיקה את חוויות הילדות שלה. כל זה יוצר סגנון ייחודי של הבית, ככה בכל בית זה בית. זה נוגע בכל תחום, במיוחד בכל הנוגע לשבת. שולחן שבת, האווירה ובכלל, המאכלים והבישולים, השירים והמנהגים, כל אלו יוצרים יחד מבנה כלשהו, שאותו אנחנו מעבירים הלאה, לדורות הבאים. עם השנים בבסיס, שולחן שבת מאופיין בריבוי סגנונות, שמודד תקופה אוכלים סגנון אחר של מאכלים, שרים שרים אחרים. אין לילדים משהו ברור להעתיק וחבל. ברור שתמיד יהיו שינויים, אבל חייבים לשמור על בסיס כלשהו שבו לא נוגעים. חייבים כמה שירים קבועים שאותם לא נשארים, לא משנים, כדי שגם הנכדים ישירו אותם. חייבים שנזכרו מביצה בבסיס של מאכלים שכשתואמים מהם, נזכרים מסבתא. יש הקפדות, מנהגים שאותם נשמור מכל משמר. זה עשוי אולי לראות מנהג שולי ולא עקרוני, אולי אפילו משהו שאין לו בסיס הלכתי. אבל זה בעצם הצופן הגנטי של המשך הדורות. מי שנולד לתוך זה, לא מעריך את זה אולי, לפעמים אפילו לא שם לב לזה. אבל אחינו גיבורי הפעילה, ציבור בעלי תשובה, מעידים שחלק מההתמודדות שהם חווים בדרך העולה, זה בנקודה הזאת. שאין להם אווירה מהבית, שאותה הם יכולים להעתיק, והם צריכים ליצור יש מעין ממש. אז להם מומלך להצמד לדמות ובית, לנשום את הלכות האווירה, להתחבר ולהפנים, אלה שעשו את זה זכו והצליחו. האווירה זה משהו עוצמתי, משהו שמדבר בלי מילים. משהו שנספג ברמות העמוקות ביותר בתת מודע. לכן חשוב שהיא תהיה יציבה ועקבית. אנחנו רואים אנשים שעברו הרבה. איפה כל אלה שעזבו? נחמון אל כאן הכל. אבל הגעגוע לאווירה ולמצב המיוחד שהיה בבית, הוא זה שהסביר אותם בשום מחצבך. הבית במקום המשפיע ביותר, מופסק באורך שם קודשים הבית. הם חדרו מתוך אווירה טובה ונעימות, הופנמו בצורה החזקה ביותר, במקומות העמוקים ביותר במוח. סוג של הפנמה שלא נשכח לעולם. כולנו שמענו את הסיפור המפעים, איך גילה הפועל מזרוב זצה במנזר עוצרי, תוך כמה דקות בין מאות ילדים. מי ילדים יודעים, בלי שום ראשונים, על די שחזור אווירת קרישמש על המיטה מהבית. די ילדים שהתנתקו מההורים בקצנתה ממש, לא זכו שום מושגים יהודים. אבל האווירה מיוחדת שבאה עם היהודיה, קוראת קריאת שמע עם ילדיה, החקקה במכי נפשה. כשרק הזכירו להם את החוויה הזאת, מיד כולם נזעקו וצעקו, אמא, אמא. הנקודה הזו הייתה חשובה תמיד, במיוחד בדורנו, שהקיבוץ גלויות יצר מצב שבאותו רחוב חיים זה לצד זה, חסידים וליטאים, ספרדים ואשכנזים, אנחנו נחשפים מסגנונות שונים, היום הולכים זה לצד זה, צ'פוננט וגל ג'חנון, שומעים שירה חסידית בצד מזרחית, ולפעמים מתחילים לזלוג בתוך הבית פנימה, הכל יצא ארס הקוידש. אבל השינויים במבנה האטונומי של הבית, זה דבר שעלול לגרום לדורות, שהדורות הבאים לא יגידו את מה לשמר כמסורת טובות. העניין הזה מקיף אותנו בכל שטחי החיים. אנחנו צריכים לגדל דור שנדע להעתיק חתונה יהודית, מה שרים ואיך רוקדים. לא ליצור סגנונות חדשים שלא שיערים רבותיהם. יש עברה של שיחת פורים שצריכה לבית השואבה. לא כל זמר או קלידן החליטו בשבילנו מה יראו ויחרו ילדינו. אנחנו צריכים להצמד לעבר, ואולי במיוחד, ודווקא לסימנים שנראים חיצוניים לכאורה. להצמד למעטפת כדי שהיא, שהיא תשמור לנו את הכל. לכן הקפידו כל כך שלכל חג יהיו מאכל מיוחד ושיר, יהיה מאכל מיוחד ושיר מיוחד. אפילו שאין שום מסור לאכול סופגניות בשבועות, סבוגות גבינה בפורים. על הייחודיות הזאת חשוב לשמור, כי זה בעצם מה שמקשר ומחבר את העברה החיצונית לפנימיות. במצרים נגלנו, בזכות שלו שינינו שם, לשון ולבוש. שם ולשון זה דברים שאין אליהם הגדרות מדויקות. רק בכל הנוגע ללבוש. אבל דווקא הם שמרו עלינו שלא נתאמה בין המצרים. כי הסימנים החיצוניים האלו הם שמחברים עבר לעובד. נשנה, נגוון, אבל לצד זה הרבה ישראל נקפיד גם על בסיס קבוע שאותו נשנה. עד כאן המאמר הנפלא של הרב ברייר שליטה. אנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. שאלה מובא של מתוך שולחנו של הרב דינר שליטה בגילון מים חיים מתפרסם. אחד שואל על אברך כולל שעזב את הכולל וחייבים לו 20,000 שקל והוא מכר את החוב לחבר שלו ב-16,000 שקל, האם יש בזה משום רמיס? יסוד השאלה שהחבר שלו נותן לו אחר כך 16,000 שקל בשביל לקבל 20, האם יש בזה משום רמיס? אז התשובה היא שכל מכירת שטר רוכשים כתוב בשטר 1,000 שקל ומוכר אותו ב-950 בזה רמיס. לא מקבל תוספת תשלום משום אגר נתר, אלא רק כדי שיש צעד שיפסיד את הרומן, שאולי ילווה אלוי ולא ישלם. ולכן נמכר ובהוזלה, אותו דבר בניוד ודדד, מה שמשלם פחות מהחוב, בגלל שיש פה סיכוי, סיכון שהוא לא ישלם, אין זה ריבס ומותר לעשות ככה. אבל כל זה הוא באמת מקנה את החוב. אני לא מעמד שלושת, אני מסתכל שגם קינה נוידיסה מועיל, כל שייך בזה קינה נוידיסה. כי כל שיש בזה קניין, שייך נוידיסה. אבל נדון דדה שזה מיל ועל פה, אז לא מיל שום קניין, לא כסף ולא שטר ולא סודר, ואם כן הוא לא קיבל כלום. רק מועס, עזבו, ובזה כן יש חשש ריביס. ועוד, הנה אם שאין כאן חיוב מומן מראש כולל הלומדים, אז לא שייך להפנות שלו עדיין עמד שלושתון, אם כן יש בזה חשש ריביס, ועדיין לש להיין בזה. ואנחנו משכים בפעמים בהלוך רבויצה, אנחנו עובדים בסימן שינון חצי יפיד א', האם מים מבטלים שם דירה מקרפף, ומה דין חפירה ריקה שבתוך הקרפף? על כך ועל עוד עושים העניים נוכל לשמוע כולנו, בשלוחה אחת מפי הרבנים הגאונים, מגוון שורים ומגוון צפות. ובואו נראה גם אנחנו נתנה לפעמים בהלוך. הקרפף שהוקף לשם הקמת בריכה בתוכו לא נחשב כמוקף לדירה, אבל קרפף שהוקף לשם משמשי דירה, ואחרי זה הוקמה בתוכו בריכה, גם אם היא נתפסת, תופסת את כל שטח הקרפף, או שהוא קם בו למאגר מים לצרכים אחרים, המים לא מבטלים שם דירה מהקרפף. ויש אומרים שדווקא אם מאגר המים תופס, אם לא תקורא הקרפף במים, אז בטל ממנו שם דירה. כבר שאין דרכו של אדם לעשות ככה בקרפף. אולי אם הוא לא מילה את כולו, אני אתרובו בלבד, גם לדעה הזו לא בטל שם דירה מהקרפף. ונחלקו הראשונים, באמת הוא דווקא במים שרואים לשתייה, או גם במים שלא רואים לשתייה. אבל רואים שם שי דירה אחרים, כל פריסה וכו'. אלא לא חייש להקל. מים שלא רואים לי שום שי דירה בכלל, כגון שהם מים מאוד אחורים, אז דין הקרפף כדין, קרפף שזרו בתוכו זרעים, שבתנים מסוימים בטל ממנו שם דירה. יש מהראשונים שסוברים שמים שלא רואים לשימושי דירה, ובטלים שם דירה מהקרפס. רק שיש בעומק של מפורת חופן. אבל בפחות מעומק הזה, נחשבים כרפס ועלמה שתפל לקרפס. יש שנראה מדברם שלדעה זו, השטח במאגר המים שולם או כסרה נכלל בחשבון שטח המים, אין בטול שם דירה. יש אומרים שרק השטח במאגר שעומקו עשור תפוחים נכלל בחשבון השטח שבבטל שם דירה. אולם, יש לראשונים שסוברים שגם מים שעומקם פחות מעשור התפוחים מבטלים שם דירה, כיוון שהמקום לא רואה לשימושי דירה וראוי להחזיר כדבריהם שאת הדחק ניתן להרכב. מים שעומק שלהם פחות משלושה תפוחים, יש אומרים שגם לדעה הזאת הם תפלים לקרקע והם נחשבים כחלק ממנה. ומה גם שהמקום רואה לשימושי דירה, ויש אומרים שלדעה הזו תלוי היתר אם משתמשים במקום הזה בפועל לשימושי דירה. הדעה סוברת שרק מים שעומק שלהם עשרה תפוחים מבטלים שם דירה, אז צריך להעמיד את ההלכה הזו במאגר מים שמגיע לעומק עשרות תפוחים רק אחרי מרחק שיותר מ-400 מהשפה שלו. כי אחרת, אז עומק מאגר המים עצמו הוא נחשב כמחיצה שנהגו בשל עשרה תפוחים, והוא מבדיל בין הקרפף למים. הוא אומר אלה, אין המים מבטלים מהקרפף שם דירה. ולכן נחשב עומק המאגר כמחיצה, דין המאגר עצמו כקרפף שלא הוקף לדירה. לכן כל חפירה אחרת שעומקה עשרות תפוחים, ורוחבה הרבה על ארבעות תפוחים, והיא לא משמשת לשימושי דירה. למרות שבתוך שטח קרפף שוקף לדירה, דינה כקרפף שלא הוקף לדירה. אבל, אם שטח החפירה הוא פחות מבית צעתיים, זה שמצדת לתפילה לקרפף ונחשבת כמוקפת לדירה. ויש שנראה מדבריו שדינה כקרפף שלא הוקף לדירה. ולמרות שמותר לטלטל בתוכה, כיוון שהגודל שלה פחות מבית צעתיים, אסור להעביר חפצים ממנה לבית מגורים ולהפך. עד כאן בניין לפעמים ההלוכה שנלמד היום. נחזור על מה שלמדנו ביום חמישי, צמחי נשא בקרפף שוקף לדירה. יש אומרים שמצלדים שהם לא מבטלים שם דירה מהשטח שהם בצמחים, אבל בשטח צמחייה צריך להחמיר ולחשיב אותו כקרפף שלא הוקף לדירה. קרפף שוקף לדירה ואחרי זה זרו זרעים במיעוט שטחו בחציו. אם בשטח הזורה יש יותר מבית צעתיים, אסור לטלטל חפצים בכל הקרפף. קרפף שוקף לדירה וזרו זרעים בחלק משטחו, והקיפו את השטח הזרוע במחיצות, השטח הזרוע לא מבטל שם דירה מהקרפף, ומאידך גם לא נטפל לקרפף. וכדרכנו נפליג מים אחורה, מנתחר מה שלמדנו, כתוב בתורה ויום השביעי שבת לשם אלוהיך ולביתה זכר מלאכו אתה ובנך וביתך. ודרשו חז"ל שאבא מצווה שבית הסיימתי, דהיינו שאסור מדאורייתא לאבא לצוות על הבן שלו לעשות מלאכה שאסורה בשבת. וגם אם הילד עוד לא הגיע לגיל חינוך, הוא לא מחויב במצוות לפעמים דרבנן. וגם כשהילד עושה את המלאכה בלי שהוא יצטווה על זה, אבל יודע שאבא שלו מעוניין בזה ועושה את זה לצורך חביב, יש לנו שאבא חייב מדאורייתא למנוע את זה ממנו. כדי שלא יעבור על איסור שבית הזנאי. יש אומרים שהוא לא חייב למנוע את זה ממנו אלא מדרבונן. ומדרבונן, כל אדם שרואה קטן, שעושה מלאכה בשבת לצורכו של ישראל גדול, חייב למחות בידו. ותזכור את רבותיי, השבוע מבחני דירשו. יום חמישי דירשו בכולל, יום שישי קינן תוירה, דפרים בהלוכה, מוסר קינן חוכמה וקינן משנייס. בהצלחה לכולם. ואנחנו ממשיכים דפרים איתנו דבלי. בעזרת השם מחר, היום, סליחה, נלמד מסכת חולין, דף ב-טס, אם אני לא טועה. בהצלחה, שיהיה לימוד מועיל, שנצליח להבין את מה שאנחנו לומדים. ואנחנו ממשיכים עם לקראת סיום הדור הנפלא, חפצים בחיים. מי מאיתנו לא חפצים בחיים, רבותיי? בואו, תצטרפו לנו לימוד הימים בספר חובץ חיים. הספרים שנלמד בהם היום, עוסקים במצוות בצלת תשפוט עמיתך, אשתך מגדיר מספר כללים בחיום הזה. א', באדם יראה אלוהיקים, יש חובה לדון ולקף זכות גם אם הדבר קרוב, ונותן את זה לדעת יותר לכף חובה. הביאור מוסף עם מביאים שהעצה לדון לכף זכות, גם כשברור לחלוטין שפלוני עשה מייס אסור, כתב החובץ חיים לאל שיש לו לחשוב שפעמים הרבה יש לאדם בשעת המייס כעס על עניין אחר, ונזדמן לו כעס בשעת מייס, ומרוב הצער, יתבע לו מה שעשה, ועם אלה אין אדם נתפס בשעת כעסו. וזה העצה, להכניס בליבו לימוד זכות, גם אם הוא ראה בעשיית מייסה רע. מה הדין לגבי מצוות הוכחה וכזה נתראה? האם בגלל החובה לדון לקו זכות נפטרים גם מחובת הוכחה? לחצה לכמון הביא דברי יד בקטנו, שאסור להוכיח אותו, כי בצדיק הוא משמדי עשה תשובה כמו שכתוב בגמורת. זה בעצם המקור להדין לחוצחיים כאן. אבל החוצחיים חולק עליו שיש לומר שכל דין הגמור זה רק לגבי לימוד קו זכות. אבל לא נפטר בזה מצוות הוכחה ונשאר למעשה בצוות. תנאי נוסף שאומר, החובץ חיים זה אדם בינוני שנזהר מחטא, אבל לפעמים הוא נכשל. אם הספק שקול, צריך להכריע לקו זכות. אבל אם הדבר נוטה יותר לקו חובה, אומר החובץ חיים בלשונו התורה, נכון מאוד שיהיה הדבר עושה כמו ספק, והיה להכריע לקו חובה. ובדי רוצה שכסד נוטה לקו זכות, אז אסור על פי דין לקופתי לדון אותו לקו חובה. בביאור מוסף המביאים בזה נדון לגבי אדם שהוא בינוני ברוב המצוות, אבל במצווה מסוימת הוא נזהר ומדגדק מאוד כמו צדיק. ויש ספק אם מה יש לי מצווה הזאת שהוא עשה, היה נדון אותו לקו חובה. היה נדון אותו כצדיק, אם משהו נזהר במצווה הזאת, הוא כבינוני. משהו נהג באופן כללי. אז יש שכתבו במרפלושן שתמיד צריך לדון כפי המצב הכללי בכל לא ולא בכל מצווה כפי שהיא. הוא הוביל להוכיח ככה משנות הראשונים שכתבו שצדיק כאן ושצדיק בכל עניין. תנאי שלישי אומר הרב חיים, אדם שהוחזק לעשות במייזה דבר אחת, מפורסמת. אז מביאים בביאור מוסף עם דברי החובץ חיים, מכמון, צריך לשפטו, יצאת חום אחרי שהתחזק מכך לבוא שגום הוא בכל עניין. מה הדין אם הוא לא מכיר את האדם עם המעשים שלו? וגם המעשה הזה לא מוכיח, האם הוא פה טוב או רע? רק כך כתוב החובץ חיים לאל, בעצם בשם הרמב״ם, שרק מצד מידת חסידות צריך לדון אותו לקו זכות. הוא מקראת הלבבות, הוא מברת אותם שלו, שכתוב בצדק תשפוט עמיתך, ובמשל עמיתך משמע, שדווקא כשהוא מכיר אותו יש את הדין הזה. עד כאן החובץ חיים יומי. ונשימו אותה התחזקות יומית. בספר ערך אפיים הובא, שאם נתבונן בעומק מחשבתו, שכל העולם הזה הווה לבולים, כי אין מה משנה עכשיו. לא רק שאסור לכעוס, אלא שאין על מה לכעוס, כי הכל אבל. יצליח להתקדם בתיקון מידה הזאת. שדבר רבותה להתבונן בזה שהעולם אבל הבולים ולא שווה לכעוס על דבר זמני וחולף. השם יהיה יזרינו והבא לצייר מסעים בידו. עד כאן דברינו להיום רבותה, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוך מיות ומוגשמיות, בכל טוב ושבוע טוב.